ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום כיתות דף ו'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא לידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 17 שורות מראש העמוד. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו נפנה תשומת ליבנו לשוליים ממול, תחת הכותרת נושא כללי, וזה ממשיך עד עמוד ב' והוא כתורת. הנושא המיידי שהגמרא תעסוק בה, האם שייך מעילה בכתורת? כלומר, אדם מריח את הכתורת, נהנה ממנו, נהנה מדבר שיש בו קדושה, האם על זה נאמר שהוא עבר על איסור מעילה? אז אנחנו נפתח עם ברייתא. קודם הדיבור המתחיל, המפתם את הכתורת. תנו רבנן, המפתם את הכתורת, מי שמכין את הכתורת ללמד בה או למוסרה לציבור, פטור. להריח בחייו. אדם הכין את הכתורת כדי להריח בה, זה חייו, הוא חייב על ההכנה. והמריח בה, פה לא מדובר באדם שהכין את הכתורת, בא אדם שעבר והריח את הכתורת, פטור. הוא הריח בכתורת של ציבור, פטור, אלא שמעל פטור, הוא פטור מ איסור קראת, הוא לא חייב קורבן חטאת אם בשוגג, אבל הוא עבר על איסור מעילה. בדרך כלל באיסור מעילה יש גם קורבן אשם מעילה. כעת אנחנו רואים צורה חדשה, צורת הרגש, והוא יופיע בשני כיוונים במשך השורות הבאות. זה הצורה הזאת ממשיך להופיע עד סוף שורות הקצרות, ובשוליים כתבנו שזה מהווה עבורנו מעקב. הם החלק צר כיוון מעלה קושיות, וההפך תשובות. והנושא, ואנחנו קוראים לזה נושא בהמשך, דבר שנעשה את מצוותו אין בו מעילה, והדי יש דוגמאות שיש בהן מעילה, אין למדי מהם, משום דהבו שני כתובים הבאים כאחד. ויש כלל ששני כתובים, שני פסוקים שבאים ומלמדים אותו עיקרון, התורה אומרת בזה שרק בשני המקרים האלו חל אותו עיקרון ולא בדברים אחרים. כי אם התורה רוצה שאנחנו נלמד מאיזושהי סוגיה, איזושהי דוגמה לשאר דיני התורה, אז מספיק לכתוב פעם אחת, וזה מהווה אב טיפוס הבסיס, ומזה אנחנו לומדים, וזה נקרא בניין אב. אבל אם שני כתובים באים כאן, שני סוגיות, שתי דוגמאות שמלמדים אותו עיקרון, אתה אומר רק בשניים האלו זה תופס ולא בשאר דברים. אז אנחנו נחזור לגמרא עכשיו. ומי עיקר מעילה בריח? ואמר רבי שמעון פזי, אמר רבי יהושע בן לוי, משום בר כפרה, קול ומראה וריח אין בהן משום מעילה. אם אדם עובר בזמן שמנגנים בבית המקדש ושומע את הכלי זמר ונהנה מזה, הוא לא עובר על איסור מעילה. אם אדם נהנה ממראה היפה של האיכל, הוא לא עובר מעילה. ריח, היינו הקטורת. אז איך אתה אומר בברייתא והמריח בא פטור אל השם על? הגמונה, ריח אחר שתעלה תמרתו אין בו משום מעילה. אחרי שהקטירו את הקטורת והאשן שעולה מפיץ ריח, על זה אין מעילה. שרי אין לך דבר אחר שנעשה מצוותו ומועליבו. ברגע שהקטירו אותו על המזבח, הכניסו את הבשמים, את הקטורת לאש, אז עשו את המצווה, קיימו את המצווה. מה שמהווה הנאה אחר כך, הכלל אומר כל דבר שנעשה מצוותו, זה נקרא אחרי המעשה, אין מעילה. אז מתי כן? מתי קיימה? לפני שהוא הכניס את הקטורת לתוך האש, לפני ההקטרה, אותם חומרים שמהווים את הקטורת, הם עצמם מריחים טוב. אז זה כן, מי שנהנה בשלב המוקדם הזה, לפני ההקטרה באש, יש בו מעילה. הגמרא שואלת על הכלל, אמרת שדבר שנעשה מצוותו אין בו משום מילה, אבל למה לא? למה אתה אומר שלא? והרי תרומת הדשן יום יום מקריבים קורבנות, אחרי שהקורבן על המזבח הוקטר ונשרף נוצר דשן אפר. כל בוקר לוקחים כמות קטנה מהאפר הזה ושמים אותו אצל המזבח, אצל הכבש שעולה אל המזבח. זה נקרא תרומת הדשן. הרי הקטירו את הקורבנות, זה נקרא נעשית מצוותה, ובכל זאת מי שיהנה מתרומת הדשן, האפר הזה, יש מעילה. הגמונה משום דווי תרומת הדשן ובגדי כהונה, שני כתובים הבאים כאחד, וכל שני כתובים הבאים כאחד, אין מלמדים. אז הסברנו מה זה תרומת הדשן, אותו אפר שלוקחים מעל המזבח ושמים אצל הכבש כל בוקר. מה זה בגדי הכהונה? הכוונה זה בגדי כהן גדול, שהוא השתמש בהם ארבע הבגדים הלבנים, שהוא, הכהן גדול, משתמש בו ביום כיפור. אותם בגדים, מה עושים אחרי יום כיפור? יש מחלוקת. לפי הרבנן, גונזים אותם. זהו, נעשה את מצוותו אחרי יום כיפור, גונזים אותם. אז אמרנו שתרומת הדשן ובגדי כהונה, שני כתובים הבאים כאחד, ולא לומדים. אז הניחה, כל מה שאמרנו זה נוח, זה מסתדר לרבנן, שהם סוברים שאחרי יום כיפור הם גונזים אותם, את הבגדי כהונה, כהן גדול, האלו. אז יש לנו כאן דוגמה של שני כתובים הבאים כאחד. אז יש שני דברים שלמרות שנעשה את מצוותן, עדיין יש בהן מעילה. זה שגונזים את הבגדי כהונה מראה שאני לא להשתמש בהם בכלל, כי מי שישתמש בהם אחר יום כיפור יעבור באיסור מעילה. אז רק בשני הדברים האלו יש יוצא מן הכלל, אבל לא בשום דבר אחר. אז הכלל קיים, כל דבר שנעשה את מצוותו אין בו משום מילה. זה כפי שאמרנו מסדר עם הרבנן, שבגדי כהונה מיד אחרי יום כיפור גונזים אותם. אלא לרבי דוסה מאי איכא למימר, לפי רבי דוסה לכאורה אין כאן שני כתובים כאחד, כי אנחנו נראה עוד מעט שגם אחר יום כיפור אותם בגדי כהונה ראויים לשימוש, אין דין גניזה עליהם. אנחנו נראה עוד מעט מה הכוונה שראויים לשימוש, אבל לפי רבי דוסה לכאורה אין כאן שני כלים מבין כאחד, נשאר רק תרומת הדשן, שלמרות שנעשה מצוותו עדיין יש בו מילה. ולמה לא יהיה אותו דבר בריח הקטורת לאחר שתעלה תמותו? אז זה שאלת הגמרא. לרבי דוסה מאי איכא למימר, למה לא נגיד אחר הקטרת הקטורת עדיין יש בו מעילה, כמו שראינו אצל תרומת הדשן? מה לגבי בגדי כהונה? דתניא, וניחם שם. זה בעניין יום כיפור ואותם בגדי כהונה שהכהן גדול השתמש בהם ביום כיפור, מלמד שטעונים גניזה. זה התנא קמא, זה הרבנן. ורבי דוסה אומר, כשרין אין לכהן הדיוט, אין צורך לגנוז את בגדים הלבנים של כהן גדול של יום כיפור, אפשר להשתמש בהם על ידי כהן הדיוט, שכהן הדיוט בסך הכל לובש כל השנה רק ארבע בגדים. ומה תלמוד לומר לפי רבי דוסה והניחם שם? מה זה מלמד? שלא ישתמש בהם ביום הכיפורים אחר, אבל אין דין גניזה לגנוז אותם, שלא יהיה שום שימוש, שזה היה מראה דין מעילה. אבל אם אתה אומר שאין דין גניזה, אז אין בהן מעילה. אז מה לגבי רבי דוסה ודבר שנעשה את מצוותו? הגמור עונה, משום דאבי תרומת הדשן ועגלה ערופה שני כתובים אברהם כאחד, חושני כתובים אברהם כאחד, אין מלמדין. עכשיו הגמרא תביא מקורות לשתי המצוות האלו. תרומת הדשן, מה היא? מה המקור שאומרת על תרומת הדשן שעדיין יש מעילה עליו? דתניא, ושמו אצל המזבח, מלמד שטעון גניזה. אתה שם אותו עץ המזבח ובנס היה נבלע בתוך האדמה. לגבי עגלה ערופה, עגלה ערופה, מה היא? דתניא, ועפו שם את העגלה בנחל. כתוב ועפו שם, שם תהי קבורתה. אז רואים שאחרי עריפת עגל הרופא, אותו עגל שזקני העיר הקרובה לגופה, לחלל שנמצא בשדות, בדרך, הם מביאים עגל הרופא, עופים את ראשו, ואותו עגל טעון קבועה, סימן שלמרות שנעשה את מצוותו, ערפו את ראשו, צריכים לקבוע אותה, שלא יהנו ממנו שום הנאה אחר כך. אז יש לנו שני כתובים הבאים כאחד, גם לרבי דוסה, ואין מלמדים, רק בדברים האלו אומרים שנעשה את מצוותו עדיין יש מילה, ושאר דברים לא, כולל הקטורת, הקטורת אחר הקטרתו. הגמרא שואלת, כל הנושא הזה של שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים, ולמדתם על שני כתובים הבאים כאחד מלמדים, עד כה אמרנו שלא לומדים משני כתובים הבאים כאחד, ויש דעה חולקת שאומרים שלמרות כך, כן אפשר ללמוד משני כתובים אברהם אחד. מה לגבי ענייננו? אז האם נגיד שכתורת אחרי שנעשה את מצוותו, אחרי שתעלה תמרתו, מי שמראה בו מועיל? הגמרא עונה, אחא בעניין שלנו, בעניין דבר שנעשה את מצוותו, ודאי אין מלמדים. מה היה המחשבה כן ללמוד? ממה? מתרומת הדשן ומעגלה ערופה? לא, אי אפשר ללמוד מהם משום דכתיבי מיעוטי. יש מיעוט שכתוב פה, זה מעבר לשני כתובים מהם כאחד, זה לא מספיק לעצור אותי מי ללמוד מהם, אבל יש מיעוט, הגבלה כזאת, והנה ההגמרה מפרטת. בתרומת הדשן כתיב ושמו, תשים אותו עץ המזבח, הדין אין זה, כן? מידי, הנה לא עבוד שום דבר אחר, לא, אין צורך כזה. גבי עגל הערופה כתיב, הערופה, ערופה אין, מידי, הכינה לא. רק בעגל הערופה, למרות שעופו את ראשו, צריכים לקבור אותה, אבל לא דבר אחר שנעשה את מצוותו. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו המרכיבים של הקטורת. הגמרא, תנו רבנן, פיתום הקטורת, הצרי והציפורן והלבונה והחלבנה והלבונה, ארבעה מרכיבים אלו, משקל של 70 מנה. כל אחד 70 מנה, מנה הוא משקל, מור וקציה, שיבולת, נרד וחרקום, כל אלו זה ארבעה מרכיבים נוספים, משקל 16 של 16 מנה, כל אחד 16 מנה, הקושט 12, קילופה 3 וקינמון 9, בוריס קרשינה 9 קבין, יין קפריסין סעין תלסה קבין תלסה, זאת אומרת 3 סעין ועוד 3 קבין, אם אין לו יין קפריסין מביא חמר חיבר יין עתיק, מלח סדומית רובה, רובה זה רובה קו. כאן יש לנו שם עשב, קוראים לו מעלה עשן, זה שם עשב. כמה? כלשהו. רבי נתן אומר, אף כיפת הירדן, כלשהו. מבחינת מה זהות, או איך נתרגם את המרכיבים האלו, אני משאיר את העבודה הזאת לכל אחד להסתכל ברשי, וכמובן אין לנו מסורת עד ימינו על כל אחד מהדברים שהוזכרו פה, ואנחנו נסתפק רק בכך שקראנו את השמות. הביתה ממשיכה, ואם נתן בא דבש פסלה, הפסוק אומר, כל שעור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישה לשם. ואנחנו עומדים להקטיר את הקטורת, אז דבש הוא אסור בהקטרה. חיסר אחת מכל סממניה, חייב מיטה. רשי כותב, חייב מיטה, כי איל, כשהוא נכנס עם הקטורת, חוץ מכך שקטורת היו מקריבים אותו יום יום בהיכל, היה עוד הקטרת קטורת מיוחדת ביום כיפור, ורשי כותב, חייב מיטה כי איל ביום הכיפורים, כשהוא נכנס לקודש הקודשים ביום הכיפורים, תכתיב, ואל תבוא בכל עת אל הקודש וכו', ולא ימות, בזאת יבוא אהרון וכו', וכי מאיל קטורת שלו כהלכתה, כשחסר אחד מהמרכיבים, ביאה ריקנית היא, זה נקרא כניסה ריקנית, וחייב מיטה. כי הפסוק שקראנו כתוב שהוא צריך להיכנס בצורה מתוקנת ולא ימות. רואים שאם הוא לא בא בצורה מתוקנת, כן ימות. רבי שמעון אומר, הוא בא לפרש. הצרי, ראינו במרכיב הראשון למעלה, אז הוא מפרש, אינו אלא שרף הנוטף מעצי הכתף. יש עץ כתף, והוא השרף שמטפטף ממנו. בורית קרשינה, גם זה הזכרנו לפני ארבע שורות. מה זה? ששפין בה את הציפורן. מושכים את הציפורן עם הבורית קרשינה כדי שתהי נאה. כי אחרת היא שחורה, אז השפשוף עם הבורית קרשינה מייפה אותה. יין קפריסין, מה תפקידו? ששורין בה את הציפורן כדי שתהי עזב, שתהי ריחה חזק. ולא מי רגליים יפין לה, אלא שאין מכניסים מי רגליים בעזרה. בשיטה מקובצת, עוד חף חטא, נקרא ביחד, מי רגליים, ממש. וגנאי הוא להכניס בעזרה, ויש מפרשים. עשב, שכך שמו, ומפני השם שהוא גנאי, לא היו לוקחים אותה. אנחנו עם זה חוזרים לגמרא. מסיילי לרבי יוסי ברבי חנינה. מה שאמרנו עד כה, בפרט המשפט האחרון, שאין מכניסים מי רגליים לעזרה, סימן שמכינים את הקטורת בקודש, בעזרה. וזה מסייע לרבי יוסי ברבי חנינה, דיאמר, קודש היא, קודש תהיה לכם. מהפסוק הזה לומדים, כל מעשיה לא יהיו אלא בקודש. כך, אגב, נאמר הפסוק, לא מוצאים במקרא מה שמודפס פה בגמרא באופן מדויק. בשמות פרק למד, פסוק למד ב', יש פסוק שמתייחס לשמן המשחה, ושם כתוב, על בשר אדם לא ייסח ובמתכונתו לא תעשו כמו, וכאן קודש הוא, אצלנו בגמרא מודפס אי, אבל שם כתוב קודש הוא, קודש יהיה, לא תהיה, קודש יהיה לכם. אבל אם נסתכלים הלאה בחומש בעניין הקטורת עצמו, שזה הסוגיה שלנו, רואים בפסוק למד וב, שם שמות למד, פרק למד, פסוק למד וב, שם כתוב, ושחקת ממנה עדק ונתן ממנה לפני העדות בו המועד אשר יבעד לך שם, קודש קודשים תהיה לכם. שוב פעם, זה שונה ממה שמודפס בגמרא. בקיצור, מה שמודפס בגמרא לא נמצא במקרא, לא בקשר לשמן המשחה ולא בקשר לקטורת. לכן, לעניות דעתי, הגרסה היה צריך להיות על פי הפסוק בשם, הפסוק למד וב, שמופיע באמת בעניין הקטורת, קודש קודשים תהיה לכם. ועל זה דורשים, כל מעשיה לא יהיו אלא בקודש, תהיינו בעזרה. כעת סימון חדש בשוליים. כבר התחלנו את הנושא שכתבנו, דינו של רבי יוסי ברב חנינה, הכנת הקטורת ברייליות בקודש, והצורת בית שנראה בשורות הבאות בשני כיוונים מהווה עבורנו מעקב. עם השפיץ למעלה, קושיות על הנעל, הפוך תשובות. אז לבינתיים רבי יוסי ברב חנינה אומר שהקטורת חייב להיות, הכנתו חייב להיות בעזרה או בקודש בבית המקדש ולא מחוץ עלה. מטבעי המקדיש נכסיו והיו בה דברים הרויים לקורבנות ציבור יינתנו לאומנים בשכרן. אז אדם הקדיש את רכושו, את נכסיו, ומתואר פה שהיו בין בין דבריו, בין רכושו, דברים הרואים לקורבנות ציבור. כשאומרים קורבנות ציבור, המשמעות כפי שנראה בהמשך, לקורבנות ציבור ולא ליחיד. רש"י בשורה הרביעית מראש העמוד, שוב פעם בל נשכח שרש"י תופס שני התורים, והיו בהן דברים הרואים לקורבן ציבור, כתב רש"י דקאי מלן, המקדיש נכסיו ויש בהן דבר הרואי למזבח, אינו יוצא מדי מזבח לעולם, הרואי ליחיד, מוכים אותו ליחיד הצריך קורבן, והרואי לציבור אי אפשר להקריבו דבאי לקנותו מתרומת הקופות, מכספים שבית המקדש גבה. לכן אי אפשר באופן ישיר מאדם פרטי ישר לצורך קורבן ציבור. הלכך נותנים אותה לאומנים בשכרן, ובגמרא מפורש באומני בית אבטינס שהיו נותנים קטורת במסכת שקלים בפרק תומה, מה היו עושים. אנחנו נחזור לגמרא. אז יש כאן מקור שמתאר אדם שהקדיש נכסיו והיו דברים הרואים לקורבן ציבור. מה שכתוב בינתנו לאומנים בשכר, אנחנו נתייחס לזה בהמשך. הני דברים הרואים מי נינו אי בהמה וחיה. המפרשים מאירים על כך שחיה זה לאו דווקא, כי לא מקריבים חיה למזבח. אבל אם היו בהמות בין דבריו, תנה לי במסכת שקלים, והמשניות מתייחסות לדבר הזה, לבהמות, ונוסיף שהם רואים גם ליחיד כמו בציבור. אי ינות שמנים וסלטות תנה לי, גם זה מוזכר ומוסבר שם במסכת שקלים. אז זה לא מה שהתכוון התנה כאן בעניין מקדיש נכסיו היו דברים רואים לקורבן ציבור, אלא לאו תורת. מה רואים מכאן? שהיה לאותו בן אדם בביתו הפרטי כתורת, ורואים שאפשר להכין כתורת גם מחוץ לבית המקדש. אמרה הושעיה, תשובה, באמת המקור הזה, המקדיש נכסיו, שמזכיר דברים רואים לציבור, באותה מדובר פה בקטורת שנעשית באמת בבית המקדש, אבל באותו קטורת הניתנת לאומנים בסחרן דתנן. וכאן אגמר ויה הרקע לנושא הזה, אבל מה שחשוב בשנייה הזאת זה מצד אחד אנחנו מדברים על קטורת שהוכנה בקודש כהלכתה, מצד שני זה מתגלגל לאומן בתור תשלום שכר, וכשהוא עדיין היה בידי האומן הוא הקדיש נכסיו. כעת נפנה לרשי, התנא לאו אתם במסכת שקלים, והני את הבהמות והיינות ראויים ליחיד כמו לציבור. ואמרנו שהמקור שהובא בגמרא התייחס לקורבנות ציבור, והמשמעות דווקא לציבור ולא ליחיד. רש"י ממשיך, בהמה וחיה לאו דווקא, אמרנו שחיה לא מקריבים אלא לאו קטורת, דאינו ראוי אלא לציבור. אלמה, מה רואים מכל זה? עושים קטורת מן החולין ובחוץ, וקשיא על רבי יוסי ורבי חנינה. חזרה לגמרא, אמר רב הושעיה, הקטורת שהזכרנו שהוא כן נעשה בקודש, באותה הניתנת לאומנים בסחרן כפי שקראנו מקודם. ורש"י כותב, באותה הניתנת וכו', לעולם בקודש נעשית ולא הספיקו ללוקחה הימנו מהאומנים עד שהקדישה. ובשיטה מקובצת עוד מ"א פשוט מרחיב טיפה, הוא אומר לעולם בקודש נעשית ואחה באותה של ציבור, וניתנו לאומני בית הפתינס בסחרן. אז עכשיו הגמרא מביאה את הרקע לכל זה. תתנן מותר הקטורת, מה היו עושים בה? אולי נוסיף מילה על מותר הקטורת. הכינו קטורת לצורך כל השנה, 365 מנים ועוד 3 מנים לצורך הקטורת המיוחדת של יום כיפור, 368 מנים סך הכל. מהקטורת של יום כיפור 3 מנים הכהן הגדול לקח מלוא חפניו, זה פחות מ3 מנים. היתרה הזאת נקרא מותר הקטורת. מה היו עושים עם מותר הקטורת? היו מפרישים שכר האומנים ומחלים אותה, את מותר הקטורת, על מעות האומנים. אז יש לנו כסף שספג, קיבל את הקדושה, החילול הקדושה מהקטורת על הכספים האלו, ונותנים אותן, הכוונה הקטורת, לאומנים בסחרן, וחוזרים ולוקחים אותה, את הקטורת שאצל האומנים, מתרומה חדשה. מאחר שקורבנות ציבור צריך להיות מכספים שנאספו לצורך אותה שנה, אותה שנה חדשה, אז לזה מתכוון המקור ואומרת שקונים חזרה את הקטורת מהאומנים. וזה הסיפור מאחורי מאותה הקטורת, ובזה הבנו שאותה קטורת באמת הוכן בקדושה. אין כאן קושיה על רב יוסי ואבא חנינה. אבל הסיפור לא נגמר. מתקיף לרב יוסף. אב קולו מותרות תני, רשי מביא, בקולו מותרים תני חוזרים והחל לא תני. והמיד תני בקולו מותרים הניתנים לאומנים. חוזרים ולוקחים אותן. בשאר מקרים של מותר, של יתרה, של דברים שנשארו, שנותנים אותם לאומנים, כתוב חוזרים ולוקחים אותן. והכה בעניין מותר הקטורת לא תני הכי. מכלל דלב בקטורת גמורה כמיירי. המקור שראינו המקדיש נכסיו היו בו דברים רואים בכל הציבור בסחרן, מאחר שלא כתוב כאן חוזרים ולוחים, מכלל דלב בקטורת גמורה כמיירי. זה לא מותר הקטורת כמו שאר המותרים שהוזכרו, אלא בשנעשית מחולין. אלא מדובר בקטורת שנעשה מחולין וקרי לה רואים לקומה לציבור. ותיופת רבי יוסי ברבי חנינה. אז אנחנו לא מדברים פה על מותר הקטורת, שזה באמת אפשר לחשוב שהוא הוכן בקודש. אז על איזו קטורת מדובר? קטורת שהוכן בחולין. ורואים שאפשר להכין את הקטורת מחוץ לעזרה. לכן אנחנו נחשור לגמרא. אלא אמר רב יוסף, מאחר שאנחנו לא רוצים להסיק בתיופתה על רב יוסי בחנינה, רב יוסף מסביר באחד מסממני הקטורת. מדובר במקור שהסברנו מה זה במקור שמקדיש נכסיו היו בה דברים רואים לקורבן הציבור, והסברנו מה זה קורבן הציבור קטורת. לא מדובר בקטורת שהוכן, אלא בשלב המוקדם, שלב המרכיבים. אז בשלב המרכיבים היה אדם שהקדיש את נכסיו, היו החומר גלם של הקטורת, וזה אמרנו ינתנו, זה דבר שהוא לא מכריח אותנו לדבר על שלב ההכנה אלא מוקדם יותר. ורשי כותב מאוד בקיצור, אלא אמר רב יוסף מאי ראויין דקטני, שבמקור אותו מקדיש נכסיו היו דברים ראויים לקומן הציבור, אחד מסממני הקטורת ולא קטורת פתומה, לא קטורת אוכנה. תנו רבנן, קטורת הייתה נעשית 368 מנה, 365 כנגד ימות החמה, שנת החמה, שלושה מנים יתרים שמהן מכניס כהן גדול מלוא חפניו ביום הכיפורים, והשאר ניתנת לאומנים בסחרן. זאת אומרת, מה שנשאר אחרי שהכהן גדול לקח מלוא חפניו, שזה פחות משלושה מנים, אז השאר ניתנת לאומנים בסחרן כדתנן. וזה קראנו וראינו את זה מקודם, מאותה הקטורת, מה היו עושים בה? מפרישים שכר האומנים ומחלים אותה על מאות האומנים, מחלים את הקטורת על אותם כספים ונותנים אותן, המאותה הקטורת, לאומנים בסחרן, וחוזרים ולוקחים אותה מתרומת הלשכה, ואז קונים מחזר מהאומנים הקטורת של הבינתיים הוא חול, ולוקחים את זה חזרה מהאומנים בכסף שגבו כעת לקראת שנה החדשה. אגב, גביית הכספים היה בחודש אדר, וחודש ניסן, א' ניסן זה כבר היה נקרא השנה החדשה לגבי עניינים האלו, גבי קורבנות ציבור וכדומה. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', תנו רבנן, מותר הקטורת אחת ל-60 או ל-70 שנה. היו מפתמין אותה לחצאין. תא מותר הקטורת, מה שנשאר אחרי חפינת כהן גדול ביום כיפור, זה הצטבר שנה אחר שנה אחר שנה, וזה גרם לכך. אגב, גם בוא נוסיף עוד ידיעה, שלא כל כהן גדול היו באותו מימדים. אז כהן גדול עם חפינם, ידיים קטנות יחסית, אז זה יגרום לכך שמתוך שלושה מנים יישאר יותר כהן גדול שידיו גדולות, אז מתוך אחרי שהוא גומר את החפינה יהיה פחות שיישאר. אבל בממוצע במשך 60 או 70 שנה, היתרה של הקטורת גרם לכך שבשנה הבאה לא היו צריכים להכין את כל הכמות, כי הצטבר במשך אותם עשרות שנים מספיק שנשאר להכין רק חצי הכמות. אם אמרנו שכל הכמות שהיו מכינים, כי היו מקריבים מנה יומי, חצי בבוקר וחצי בין הערביים, אז במשך שנה 365, בואו נשתמש פה במספרים עגונים, חצי מ-360 זה 180. אז זה הכוונה פה, שכעבור 60 או 70 שנה היו מפתלים אותה לחצאין. לפיכך, יחיד שפיתם לחצאין, אמרנו שיש איסור להכין את הקטורת, אסור ליחיד להכין את הקטורת, והוא יכול לבוא לידי חיוב כרת אפילו. אז יחיד שפיתם לחצאין 180 למשל מנים, חייב, דברי רבי שמעון גמליאל, שאמר משום הסגן, דבר שמצוטט, ידיעה שקיבל מהסגן, מסגן הכהן, כהן גדול. אבל שליש ורביע לא שמעתי. מה אם היחיד היה מכין שליש מהכמות? אז אם אמרנו 360 הוא הכמות השלם, אז רבע מזה 90 מנים, 4 כפול 9, 36, 4 כפול 90, 360. אז על זה הוא אומר לא שמעתי, האם שאם זה יחייב או לא. מה שכותב, לשליש רביע לא שמעתי, שהיו משין המותר 80 שנים או 90 או 100, שלא הוצרו לפתחים אלא שליש או רביע. אם היו במקום 60 שנים מחכים עוד 30 שנה, אז כמה היו צריכים להכין? עוד פחות, שליש או רביע מהכמות המקסימלית. אז הוא אומר, על כמות כזאת לא שמעתי. וחכמים אומרים, בכל יום מתקן במתכונתה והיה מכניס. לפי החכמים היה מכין, היה אפשרות להכין קטורת באופן יומי. אז אם כן, יחיד שיכין מנה מתחייב. רש"י כותב, במתכונתה דשלדקה, זה מילה שמופיע בתורה. אם היה רוצה לפתם הקטורת דבר יום יומו, עושה, גם זה היה אפשרות. הלכך, יחיד שלא פיתם אל המנה חייב. ממשיך הגמרא, מסייל לרבה, דאמר רבה, קטורת שפיתמו לחצאין חייב. רש"י כותב, לחצאין, חצאין דרבה לאו דווקא, אלא כל דראוי להקטיר. אז רב אומר, כל מה שהיה ראוי להכתיר, היחיד שמכין את הכמות הזאת, חייב דכתיב. הגמרא ממשיכה, והכתורת אשר תעשה, כל שתעשה, והאפשר, דעבדה פרס, פרס חצי מנה, פרס בשחרית, ופרס בין ארבעים. ואז התוצאה, שאם אדם היה מכין אפילו מנה, בתור יחיד, בביתו, הוא היה מתחייב, קראת. תנו רבנן, קטורת היו מחסירים אותה למחתשת פעמיים בשנה. רבינו גרשום שנמצא בדף בסוף ח' עמוד א', הוא מפרש כדי לחדש ריחה. בימות החמה פזורה שלא תתפש, בימות הגשמים צבורה כדי שלא תפוג ריחה. כנראה ככה היו שומרים אותה בימות החמה, בחודשי קיץ, פזורה, כדי להימנע מעיפוש, ובימות החורף היו צבור, הקטורת היה צבורה, כדי לשמור על הריח. וכשהוא שוחק, אומר, הדק היטב, היטב הדק. דברי אבי יוסי בן יוחנן. ושלוש מנים יתרים שמהן כהן גדול מכניס מלוא חפניו ביום הכיפורים, אותם שלושה מנים יתרים על ה-365 מנים שהיו מכינים, אז אותן שלוש מנים יתרים שמהן כהן גדול מכניס מלוא חפנה ביום הכיפורים, נותן אותה למחתשת בערב יום הכיפורים, ושוחקן יפה יפה, כדי שתהי דקה מן הדקה. כדתניה, הפסוק אומר, לגבי הקטורת של יום כיפור, דקה. מה תלמוד לומר? למה יש צורך לכתוב בקשר ליום כיפור על הקטורת דקה, ולא כבר נאמר ושחקת ממנו הדק בקשר לקטורת הכללי, מה אתה מלום הדקה בקשר ליום כיפור? כדי שתי דקה מן הדקה, עוד יותר תחון דקי הדקה. אמר, כשהוא שוחק אומר, היטב הדק, הדק היטב, מין החזה או קול שהיה מוציא, שהיה אומר בשעת הקטישה. מסייל אל רבי יוחנן, דרמה רבי יוחנן, כשם שהדיבור רע ליין, כן הדיבור יפה לבשמים. רשי כותב, דיבור רע ליין במסכת מנחות בפרק כל הקורבנות, ומביא מה שמוזכר שם, זרק הגיר או הגיד של שמרים, הגזבר הקיש, שהגזבר מקיש בקנה למוציא היין, ורומז לו ובלא דיבור, שהיה הגזבר צריך להעביר הוראה, הוא עשה את זה ברמז ולא בדיבור, שבגלל מה? שרע הוא לנסחים, הדיבור הוא מקלקל, הוא מזיק ליין, לא היה מדבר בפיו, שהדיבור רע ליין. חזרה לגמרא, אמר רב יוחנן, 11 סממנים נאמרו לו למשה בסיני. אמר אבונה, מהי קרא? הפסוק בשמות, פרק למד, פסוק למד על, הבאנו את הפסוק בשוליים, שם כתוב, ויאמר השם אל משה, קח לך סמים, רטף ושחלת וחלבנה, סמים, ולבונה זכה בד בבד יהיה. אז אנחנו רוצים לראות איך מגיעים ל-11 סממנים דרך המקרא. הרי רבי יוחנן אומר שהצורך ל-11 סממנים זה נאמר למשה בסיני, מין מסורת בעל פה. אז רב הונא אומר, בפסוק אפשר לראות את המספר. עכשיו, מה כל אחד ואחד, זה עדיין הלכה למשה מסיני, כי מצד הפסוק לא נקוב, לא מפורש מעבר לארבע סממנים. היינו בפסוק שקראנו, נטף, שחלת, חלבנה ולבונה זכה. ארבע דברים, סך הכל. אז הגמרא נותנת מהפסוק איך מגיעים למספר אחד הסממנים, והנה מה יקרה? קח לך סמים, סמים לשון רבים, תרי נטף ושחלת וחלבנה, אז עוד שלושה, החמישה, וסמים אחיני, כתוב עוד פעם סמים בפסוק, זה אומר תכפיל את המספר שהגענו אליו, דיינו חמיש, חמש ועוד חמש, זה סמים אחיני, חמישה, העשרה. ואחרי המילה סמים השני בפסוק, מובא ונבונה זקה, חד. חד שרי, זה בסך הכל 11 סממנים שמוזכרים, מבחינת מספר הסממנים מוזכרים בפסוק. מה כל אחד ואחד, זה הפסוק לא מגלה. זה מגיע אלינו דרך תורה שבעל פה. המעוין שאתם רואים מוסבר גם בשוליים, הצעות חילופיות לדרשת רב הונא בעניין מספר הסממנים. ואימה, ותשימו לב, יש כאן שאלה ארוכה. השאלה ממשיך עד שורה שלישית בשורות הרחבות. הגמרא שוב פעם מציעה הצעה חילופית. ואימה סמים כלל, נטף ושחלת וחלבנה פרט, סמים השני חזר וכלל. ומבנה הפסוק הוא עכשיו כלל ופרט וכלל, ית הדן אלא כעין הפרט. מה אוכל להביא בנוסף לסממנים המוזכרים? מה הפרט מפורש? דבר שכיתר ועולה, וריחו נודף. אף כל דבר שכיתר ועולה וריחו נודף. אז הפסוק, כמו שהסברנו עכשיו, הוא לא בא, הוא לא בא לעניין מניין, אלא בא ככלל, פרט וכלל. ואני יכול לרבות מרכיבים נוספים שיש להם את התכונות האלו, שהם כשמקטירים אותם הוא עולה, הוא לא מתפזר, אלא הוא אשן עולה מעלה וריחו נודף. אז כל דבר נוסף שיש לו התכונה הזאת, אז יהיה קשה להקטורת. פה יש לנו קטע בסוגריים וכוכבית שאתם רואים בשוליים, שם כתבנו הסבר הסוגריים. סוגריים אלו לשם, הם לשם דילוג, כדי להגיע מיד לתשובה, כי היה לנו כאן הצעה ששונה ממה שלמדנו מקודם. למדנו שמאה מילים האלו בפסוק הגענו ל-11 סממנים. לפי ההצעה החילופית, לא מגיעים למספר סממנים אלא לתכונות. אז כתבנו בהערה הזאת שסוגריים אלו הם לשם דילוג, כדי להגיע מיד לתשובה. בתחילת הקטע בסוגריים יש ניסיון לדחות השאלה ולומר דאם הפסוק בא לשם כלל ופרט בלבד, היה מספיק לכתוב פרט אחד. אבל הגמרא מיד דוחה ואומרת דצריכי לכל פרט, וממילא נשאר השאלה, אולי מטרת הפסוק נדרש בכלל ופרט, אבל לא נדרש ממנו מניין. אז אם אנחנו, כפי שהצענו, נדלג, אמרנו אולי יש לדרוש את הפסוק רק ככלל, פרט וכלל, ללא קשר למניין, הגמרא עונה, אם כן, מכך לך נפקלי. ולדעתי זו תשובה שבלי רשי זה קשה להבין. רשי כותב אם כן, חמש שורות מהסוף, אם כן, זה בכלל ופרט וכלל לחוד ביי למדרשי, אם זה כל הטעם לדרשה לדרוש אותו בכלל ופרט וכלל, לא נכתוב כסמים אלא כך לך, הווה משמע כלל. אלא הכי נקט ברשע סמים. המילה סמים בהתחלה, וכתיב נמי כך לך למדרש כלל ופרט וכלל. יש לנו גם סמים, זה נותן לנו מספר. כך לך עדיין מאפשר לי לדרוש את הפסוק גם ככלל פרט וכלל. ורשי ממשיך בתור השני, מה כלל ופרט וכלל ייתן לי? א', לכותר ועולה כדלקמן, ולמניין י' א' זה נוכל לדרוש מזה שכתוב בנוסף לכך לך, כתוב גם סמים. עכשיו אנחנו נחזור לגמרא, ואחרי ההצעה ששמענו יש את הקטע שבסוגריים, וכי תימה אם כן, אם החשיבה כמו ההצעה שיש לדרוש בכלל פרט וכלל, ואין כאן שום עניין של מניין המרכיבים, אז אם כן לכתוב, הפסול היה יכול להסתפק בפרט אחד. למה יש לנו שלושה פרטים ואחר כך פרט רביעי? אז הגמרא אומרת, לא, אני לא יכול היה להסתפק בפרט אחד, לי, מצריך שיחי, אני צריך את כל הפרטים. ועדיין, אני מציע שיש לדרוש בכלל ופרט וכלל. אז מה הצורך לכל אחד מהפרטים? דהי כתב, נטף, הווה אמינא מן אילנין, אבל גידולי קרקע לא. משום הכי כתב, ושחלת. ואי כתב, ושחלת, הווה אמינא, גידולי קרקע אין, אבל מן אילן, אימה לא. משום הכי כתב, נטף. וחל בינה, לגופי אתה בני שריך רע. חלבנה לא הייתי יכול לדייק משאר המינים, כי חלבנה ריחו רע, אבל למרות כך זה חלק מהכתורת. אז הגמרא בנקודה הזאת נשארת בהצעה שאולי כל הפסוק הוא ניתן או בא לשם כלל פרט וכלל, אבל אין מכאן מניין. הגמרא עונה, אם כן מכך לך נפקא ליה, אם כל מטרת הדרשה הוא רק לשם כלל ופרט וכלל, היינו יכולים לעשות כך מהביטוי כך לך שמופיע בפסוק. זה שכתוב גם המילה סמים, זה אומר כמו שראינו מקודם, שמעבר לכלל ופרט וכלל יש כן לדרוש המניין 11 עושים הסממנים. ואימה סמים בתראי טרין ננו כסמים קדמי, כמו שסמים לשון רבים בהתחלה היה שניים, גם המילה סמים בהמשך הוא שניים. ואנחנו לא אמרנו כך, אנחנו אמרנו שהסמים השני הוא חמישה כנגד הכמות המספר שעד כה הגענו אליו. אז הגמרא עונה, אם כן, נכתוב סמים, סמים בעדי עדדי. ובטר אחי, אם מה, אם הפסוק הוא לא לשם מניין, אלא לשם כלל ופרט, אז היה עדיף לכתוב סמים צמוד אחד לשני. ובאת אחי נכתוב נטף ושחלת וחל בנה. אנחנו נסתכל ברשי, אם כן נכתוב, אם כן דקשר פרטי מייטי לי נכתבי במיצי. תיקון טעות, אנחנו לא אמורים ללמוד כעת את הרשי הזה, אלא אנחנו נחזור להתייחס להצעה של הגמרא שסמים השני, למה הוא לא מלמד רק שניים, למה הוא מלמד חמישה. אז הגמרא ענתה שאם סמים השני הוא רק שניים, אז היה מקום לכתוב את המילה סמים אחד צמוד לשני, ואחר כך לכתוב את המינים, הפרטים, תהינו, סמים הראשון שניים, סמים השני עוד שניים, ואז הפרטים, התף, שחלת וחלבנה. מזה שלא כתוב ככה, אלא קודם סמים, ואחר כך הפרטים, ואחר כך סמים, אני מבין שסמים השני הוא לשם חמישה מרכיבים נוספים, ולא רק שניים. תבי רבי ישמעאל תני. תשימו לב שיש כאן סימון ארוך, כל השורות הבאות כפי הסימון עוסקים בברייתא הבאה. גם בעניין הפסוק, הדרשה, כלל ופרט וכלל, מספר המרכיבים וכו'. סמים, כלל. נטף, שחלת וחלבנה, פרט. סמים, חזר וכלל. כלל ופרט וכלל, אי אתה דן אלא כעין הפרט. מה הפרט מפורש? דבר שכיתר ועולה וריחו נודף. אף כל דבר שיש לו שתי התכונות האלו, שכיתר ועולה וריחו נודף, או אינו אלא. ועכשיו אנחנו נראה כמה ביטויים שנמתין עוד קצת כדי להבין אותם. בכל אופן נקרא את ההמשך. או אינו אלא כלל בכלל ראשון, ופרט בפרט ראשון, אמרת לאו. האין לך עליך לדון בלשון אחרון אלא בלשון ראשון, כמו שאמרנו שדורשים את הפסוק ככלל פרט וכלל, וממילא מה אני אוכל להביא בתור מרכיב לסממנים? דבר שיש בו שתי התכונות, או כיתב עולה וגם ריחו נודף. כעת הגמרא מתמקדת בסיפה שקראנו ולא היה לנו כל כך הבנה בדברים. אמרנו או אינו אלא כלל בכלל ראשון ופרט בפרט ראשון, אמרת לאו, האין עליך לדון וכו'. מהי קושיה? מה היה החשיבה או הכוונה בתנא שאמר או אינו אלא הכי קשיא לי? וכאן הגמרא מסבירה את או אינו אלא כלל בכלל ראשון פרט פרט ראשון. כי איך היא דקשיא לן אימה סמים בדראי תרי, כי סמים קדמי תרין. כמו שאנחנו הקשינו מקודם, כמו שהמילה סמים הראשון הוא מלמד על שניים, כי סמים לשון רבים, מינימום רבים שניים, אז גם סמים השני בפסוק מורה על שניים. הדר ושני כדשנין. ואז התנה, תנה בי משמל, עונה כמו שענינו מקודם. אם כן, אם כך יש להבין המילים, נכתוב כך סמים סמים צמודים, נטף ושחלת וחלבנה, כאילו אחר כך. ומאי פרט בפרט ראשון, הברייתא שקראנו היה, אנחנו נחזור על המילים לפני ארבע שורות, או אינו אלא הסברנו עכשיו כלל בכלל ראשון, דהיינו ההצעה ששמים שהוא לשון כלל, השני יהיה כמו הראשון, אז כמו הראשון היה שניים, גם השני שניים. ועל זה אנחנו אמרנו לא, כי אם כך היה אמור להיות, אז סמים השני היה צמוד לסמים הראשון. עכשיו, מה עומד מאחורי ההצעה הזאת ופרט בפרט ראשון? ממשיך הגמרא, הכי קרקע שלי, מיני אילנות ילפי מן נטף, וגידולי קרקע ילפי משחלת, ולפי נמי מלבונה זקה, דאפילו בחד צד שיש אפשרות, שיהיה אפשרות להביא כמרכיב נוסף דבר שיש לו מכנה משותף רק בצד אחד. תניתי דבר שריחו נודף ואף הפי שאין כותר ועולה. הדר אמר, אגב, זה וזה בניגוד למה שלמדנו על אמת, כי באמת אמרנו שמהכלל ופרט וכלל דנים כאין הפרט, איזו מרכיב אוכל להביא דבר שיש לו רק שתי התכונות האלו. אבל כאן התנה העלה אפשרות בזה שומר ופרט בפרט ראשון, שבו נלמד מחלבינה שנוכל להביא עוד מרכיב, מרכיב שיש לו רק תכונה אחת. זה בו נלמד מלבונה זקה. אדר אמר, אנחנו סימנו פה אחד, כי בעוד שתי שורות ריש לקיש מתייחס גם בדבריו תשובה לשאלה הזאת. הדר אמר, אם כן נכתוב קרא ללבונה זקה במצרי. אם נחזור לפסוק למעלה, שמות פרק למד פסוק למדד, ראינו קח לך סמים נטף ושחלת וחלבנה סמים. עכשיו אתה מציע ולבונה זקה שהיא גם מן הפרטים, אבל איפה ממוקם לבונה זקה בפסוק? מעבר, כלומר לקראת סוף הפסוק יש לנו שני כללים, סמים אחרי הסמים הראשון נטף שחלת וחלבנה ועוד פעם סמים, זה עבורנו הוא הכלל, פרט הוא כלל. איפה ממוקם הלבונה זקה? אחר כך אז זה מראה שהוא לא בפסוק כדי ללמוד ממנו שום דבר. וזה הכוונה פה, נקראת עוד פעם, אם כן נכתוב קרא ללבונה זקה במצי עם שאר הפרטים ונעלף מינה, ואז נלמד ממנו. הגמרא אומרת, זה לא דחייה להצעה, היא כתבי לבונה זקה במצי, אביין קרי עשר, אם היינו כותבים לבונה זקה באמצע, אז היינו מגיעים לשניים עשר מרכיבים, כי היה לנו סמים זה שניים, נטף ושחלת חלבנה, ואז לבונה זקה ארבע פרטים פלוס הסמים הראשון שישה דברים, ואחר כך סמים השני מכפיל את מה שהגענו מקודם, עוד שישה, סך הכל 12, ואנחנו יודעים שיש רק 11 סממנים. אז זה שאתה ניסית לדחות את ההצעה, תכתוב לבונה זקה במצי, זה לא דחייה. הגמרא עונה, אם כן, אם לבונה בא להיות חלק מהדרשה של כלל ופרט וכלל, נכתוב לבונה זקה במצי, והאם מפריע לך עניין של המספר, וחלבנה לבסוף. ומאחר שלא כתוב כך, לבונה זקה באמת בסוף ולא עם שאר הפרטים, אני לא אלמד ממנו לרבות מרכיב שיש לו רק אחד מהתכונות. ריש לקיש אמר, מגופה, אני מבין שאני לא הרבה, אני לא אוסיף גם מרכיב שאין כותר ועולה. ואיך אני יודע את זה? מגופה, מה לשון מהפסוק עצמו, מה לשון כתורת? דבר שכותר ועולה, לכן אין להכשיר דבר שאינו כותר ועולה. אמר רב חנה בר ביזנה, אמר רב שמעון חסידה, כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תענית. כשבאה צרה על עם ישראל, הדין, הנורג הוא שכולם מתענים, מתפללים ביחד כדי שיעבור הצרה. אומרת הגמרא שאם לא כולם משתתפים, אז זה מוריד מהאפקטיביות, מהיעילות. כל תנית שאין בו מפושעי ישראל, גם אותם אנשים שמוגדרים כפושעי ישראל צריכים להשתתף, רוצים את כולם ביחד. שרי חרבנה ריחה רע, זה אחד מהמרכיבים של הקטורת, ומנע כתוב עם סממני קטורת. אז החרבנה ריחה רע הוא המקביל לפושעי ישראל, ובכל זאת כולם ביחד. הבעיה ממהכה, הרעיון שצריך כולם להיות ביחד בזמן התענית, התפילות, נלמד מהפסוק הבא, ואגודתו על ארץ יסדה. ורשי כותב, ואגודתו משמע שכולם ביחד, אז על ארץ יסדה, אז הכל ממוסד. פסח בשמן המשחה, אנחנו חוזרים לעוד אחד מהקריטות, מי שסח בשמן המשחה, רשי, סליחה, בנושא, בשוליים כתבנו, נושא, הסך בשמן המשחה על 1 בהמה, 2 כלים, 3 אקום, 4 מתים. הגמרא, תנו רבנן, הסך בשמן המשחה לבהמה וכלים, פטור. לעובדי כוכבים ולמתים, פטור. בשלמה בהמה וכלים דכתיב, על בשר אדם לא יסך, ובהמה וכלים, לאו אדם הוא. מתים נמי פטור, תקיימת המתלי, מת, מקריב לאו אדם. אלא עובדי כוכבים, מהמי פטור, האדם, נינו, הגמרא עונה. תשובה ראשונה, בעוד כמה שורות, אתם רואים, ואי ביתמה, ואחר כך בית, אז עוד התייחסות בהמשך. אז הגמרא, או הגמרא כאן אומרת, מה אמרתם? שאני לא מבין למה גוי, מי שסך הגוי לא חייב, הרי אדם הוא, והפסוק אמר, בשר אדם לא יסך, הגמרא עונה, לי, באמת, לי זה כוונה, באמת, הם אינם נקראים אדם. תכתיב, אתן צוני, צון מרעיתי, אדם אתם. ואנחנו מדייקים, אתם, עם ישראל, קוראים אדם, ואין עובדי כוכבים, קוראים אדם. שורת הגמרא, בהכתיב, פסוק בספר יונה, בעניין אקום, בעניין תושבי נינווה, כתוב, ונפש אדם 16,000, ושם מדובר בגויים. המלא ההוא, שם נאלץ המקרא להשתמש במילה אדם, להפוקי בהמה. אבל לא, אם אנחנו רוצים להתייחס לאקום בפני עצמו, אז לא היינו משתמשים בכינוי אדם. אי בעתי ואני לא אחוס על נינווה. ובהמשך כתוב, משניים עשר ריבו אדם. שוב פעם, רואים בספר יונה שגויים כן נקראים אדם. הגמרא עונה, גם לגבי הפסוק הזה, ההוא נמי להפוקי בהמה. שם היה מניין על הרבה אנשים, 12 ריבו אדם, ובנוסף המון המון בהמה. ולכן, כדי להפריד בין בני אדם הולכי שניים לבהמות, נאלץ הפסוק להשתמש במילה אדם. אבל אם היינו שוב פעם מתייחסים לאקום בפני עצמו, לא היינו קוראים לו אדם. ויבאי תימה, כדקתני תנא קמי דרבי אלעזר, ההסבר למה הסך על גוי אינו חייב. אמרנו שסך שמן המשחה לעובדי כוכבים פטור, כמו שמובא במקור הבא, כל שישנו בסך ישנו בבעל איסך. כל שמצווה בסך, כוונה שהוא חוטא אם הוא סך שלא כדין, אז ישנו בבעל איסך. מצווים אחרים עליו שלא לסוחו. וכל שאינו בסך אינו בבל יסך. רשי מסביר, כל שישנו בסך, כל שהוא עובר כשהוא סך את עצמו או אחרים, שמצווה שלא לסוך משמן המשחה לזר. מי מצווה שלא לסוך שמן המשחה בזר? ישראל. גויים אין להם את המצווה הזאת, אז ישנו בבל יסך מצווים אחרים שעליו שלא לסוכו. אבל גוי שהוא לא מצווה שלא לסוך אחרים, אז גם מי שסך אותו אינו עובר. אגב, אנחנו לא אומרים שזה מותר, רק שלא חייב קרית. תניה עידה, חסך בשם למשחה לבהמה וכלים לעובדי כוכבים ומתים פטור, למלאכים ולכהנים לאחר שנמשכו ובא אחד וסך אותם, רבי מאיר מחייב ורבי דה פותר. וכמה יסוף יהיה חייב? רבי מאיר אומר כל שאור, רבי יהודה אומר כזית. הספר של המקור שכאן קצת קשה, כי לפני כן אמרנו שמי שסך למלאכים וכל אחר שנמשכו, אז רבי יהודה פותר. ואז אתה ממשיך לומר וכמה יסך וכולי, ורואים רבי יהודה אומר כזית, ואמר רבי יהודה פטור. שואלת הגמרא, למה פתאום שאם הוא סך בכזית יהיה חייב? כי פטר רבי יהודה גבי מלאכים וכהנים, גבי הדיוט מחייב. אז הפואנטה שאומרת רבי יהודה פוטר זה לגבי מי שסך שמן משמן שלך על מלאכים וכהנים שאחר שנמשכו. אבל לגבי שיחת הדיוט, אם אני לוקח שמן השחר וסך הדיוט, יש מקום לשאול כמה, ועל זה רבי יהודה נותן תשובה כזית. אמר מור, רבי מאיר אומר כלשהו, רבי יהודה אומר כזית. במאי פליגי. לפני שניגש לתשובה לשאלה במאי פליגי, נכיר את הפסוקים שהגמרא תצטט מהם עוד שנייה. אצלנו בגמרות המסומנות בשוליים לקראת מטה רואים שמות פרק למד פסוק למד ב' ואחר כך פסוק למד ג', ככה כתוב: על בשר אדם לא יסך ובמתכונתו לא תעשו כמוהו, קודש הוא קודש יהיה לכם. פסוק למד ג', איש אשר ירקח כמוהו ואשר ייתן ממנו על זר ונחרט מעמיו. נדגיש את הפעולות, קודם כתוב לא יסך, אחר כך כתוב לא ואשר ייתן ונחרט. הגמרא, שאלנו במאי חוקים רבי מאיר שאומר שהשיעור של שיחת שמן בסיבות אסורות הוא בכל שהוא, ולפי רבי יהודה בשיעור כזית. אמר רב יוסף, אומרת הגמרא באה פליגי, רבי מאיר סבר על בשר אדם לא יסך כתיב, הוא כתיב אשר ייתן ממנו על זר. מה שיחה כלשהו? רש"י מציין כי לא מצאנו שיעור בשיחה, אף נתינה כלשהו. ושם בהמשך כתוב איש אשר ירקח כמוהו ואשר ייתן ממנו על זר, ועל זה יש קרית. אז כמה, מה שיעור אשר ייתן? כמו לא יסך, וכמו שלא יסך הוא כלשהו, גם הלא ייתן הוא כלשהו. ורבי יהודה סבר ילפינן נתינה דעל זר מנתינה דאלמה. מה נתינה דאלמה כזית? ורשי מביא את המקור, נתינה באלמה כזית דגמרינה מנתינה דה ונתן לכהן את הקודש, דכתיב בי אכילה ואיש כי יאכל קודש והמשך הפסוק אצל הכוכבית בשגגה ויסב חמישיתו עליו ונתן לכהן את הקודש וכל אכילה כזית. אנחנו רואים המילה נתן יחד עם המילה נתינה, ואנחנו יודעים שאכילה זה בכזית. אז אומר רבי יהודה שאנחנו לומדים איסור נתינה דעל זר, דהיינו שיחת שמן שלא כדין, מנתינה דעלמא, כמו שנתינה דעלמא זה בכזית, שיחה גם כן, האיסור שיחה גם בכזית. אבל שיחה לממשך מלאכים וכהנים זה השיחה החיובית, הטובה, המצווה, דברי הכל, כלומר גם רב יהודה כל שהוא. ואמר רב יוסף, במאי פליגי רבי מאיר ורבי יהודה גבי מלאכים וכהנים, כלומר בנושא שכבר נמשכו, יש לפי רבי יהודה לחייב ולפי רבי יהודה פותר, מי שסך בכאלו מלאכים וכהנים שכבר נמשכו. רבי מאיר סבר, ורבי מאיר שהוא מחייב ובדיה, ואשר ייתן ממנו על זר כתיב, ומלך וכהן אשתה לאחר שכבר נמשכו זרים נינו, כאילו אין להם צור, אין להם קשר לשמן המשחה. ורבי יהודה סבר, בעינן כדי להיות מוגדר כזר צריך להיות עד עיקר זר מתחילתו ועד סופו, ומלך וכהן מעיקר עליו זרים אבו, הם לא זרים מתחילת סוף, לכן הם לפי רבי יהודה סך על כהן ומלך שכבר נמשרו פטור. אמר רבי גברי דרבמי ועזדו לתמיו, המחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה הוא מחלוקת עקבי תתנן. אנחנו ממשיכים לדף זין. בת כהן שניסית לישראל ואכלה בתרומה, יש איסור אכילה תרומה לאדם זר. בת כהן שמתחתנת עם ישראל היא מפסיקה מאכילת תרומה, מה הדין אם היא בכל זאת אכלה? משלמת את הקרן ואינה משלמת את החומש. בניגוד לאדם זר ממש שנולד זר, לא כמו הבת כהן שבא מביתו של כהן, אלא אדם זר ממש משלם בנוסף לקרן, משלם גם חומש על אכילת תרומה. ומיתתה של אותו בת כהן, למרות שהיא נשואה לישראל, אם היא מזנה, מיתתה בשריפה כמו בת כהן. ניסית לאחד מן הפסולים, אם הבת כהן במקום להתחתן עם ישראל היא התחתנה עם פסול, אז הדין משתנה, משלמת קרן וחומש ומיתתה בחנק כמו כל אשת איש רגיל שמזנה מיתה בחנק, דברי רבי מאיר. עכשיו רבי מאיר פה לטעמי, למרות שמעיקרה היא לא הייתה זרה, אבל אשתה היא נהיית זרה בזה שהיא התחתנה עם אדם פסול, זה הופך אותה להיות זרה. אז מה קורה? היא מאבדת את הדינים, או היא מאבדת, אולי זה לא המילה הכי מדויקת, אלא היא עוזבת את התחום, את ההגדרה כבת כהן, למרות שהיא התחילה בכך. רבי וחכמים אומרים, חכמים זה בעצם שיטת רבי יהודה, ככה שאומר, אחת זו ואחת זו משלמת הקרן ואינה משלמת החומש, ומיתתה בשריפה, בין אם היא התחתנה עם ישראל בין אם היא התחתנה עם פסול כמו ממזר, נתין. לפי החכמים, דיינו רבי יהודה, דינה עדיין כבת כהן, לכן לא משלמת הקרן, ובמקרה שהיא מזנה היא עדיין במיטת שריפה, שזה מאפיין בת כהן שמזנה. וזה רבי דן לשיטתו, שאדם לא נקרא זר, אלא אם כן הוא זר מתחילתו ועד סופו. אמר רב יוסף, מחלוקת בנתינת שמן המשחה, המחלוקת ראינו כזית או כלשהו, הוא בשינוי דשנינן. הטעם של רבי מאיר שהוא אמר בכלשהו, כי הנתינה הוקש לשיחה, ושיחה זה בכלשהו, ורבי יהודה אמר בכזית, כמו שראינו נתינה אצל אכילה, אבל נתינה דאלמה דברי הכל כזית. מה זה נתינה דאלמה? רש"י כותב, אבל נתינה דאלמה כגון לא ייתן עליה לבונה דמנחת חוטא. יש איסור להוסיף לבונה, בניגוד לשאר מנחות שמוסיפים לבונה, במנחת חוטא אין לבונה. אז כמה לבונה אדם ייתן והוא יהיה חייב? בכזית. יאפינמי ונתן לכהן את הקודש, מה שראינו לפני כן. אז זה הכוונה, נתינה דאלמה דברי הכל בכזית. גופה תני, אנחנו ממשיכים בגמרא, תני תנה כמי דרב אלעזר, כל שישנו בסך, דהיינו כל אדם שאסור לסוך את עצמו או אחרים, ישנו בבר איסך, שאחרים מצווים לא לסוך אותו, וכל שאינו בסך אינו בבר איסך. זה מה שהשמיע התנה לפני רבי אלעזר בנוכחותו. אמר לי רבי אלעזר מגיב שפיר קרמרית, אתה אומר דבר נכון, דבר טוב, לא איסך כתיב, והמילה איסך עם שני יהודים מאפשר לנו על ידי בתורה שבעל פה במסורת לעשות את הדבר הבא, וקרי בי לא יסיך. רש"י מסביר, לא איסך כתיב בשני יהודים, שדי חדה לתוך התיבה, קח אחד מהיהודים ותשים אותו באמצע המילה, וקרי לא יסיך, דמשמע מי שמצווה שלא יסיך לא לעצמו ולא לאחרים, מצווה אחר עליו שלא לסוחו. ועובד כוכבים לאו בר מצווה הוא, מאחר שהוא אין בין שבע מצוות בני נוח איסור לגוי לסוך אחרים, וממילא אין אחרים עוברים על כך אם סכים אותו. תני רב חנניה קמי דרבה, מניין לכהן גדול שנטל משמן המשחה שעל ראשו ונתן על בני מאב על הבטן שלו, מניין שהוא חייב שנאמר בשר אדם לא ייסח? אמר לי, והוא מלא כאן כושי, אמר לי, אחר ברי דרבה דרבשי, מה ישנה מעד תניה? מה השוני במקרה שקראנו עליו עכשיו, החומרה הזאת, ההחמרה, מהדבר הבא שרואים דווקא הקלה, דתניה, כהן שסך בשמן של תרומה, בן ביתו ישראל מתעגל בו ואינו חושש. מה שכתוב בן ביתו זה לאו דווקא בן ביתו, אלא כל מישהו אחר, אפילו אם הוא אינו כהן. אז מה ראינו פה? כהן שמותר לסוף בשמן המשחה, אחרי שהוא סך בשמן המשחה, יכול אחר לבוא ולגע בו, להתעגל בו, וגם הוא ממילא סך את עצמו בצורה כזאת. אז למה פה מותר, ומקודם בעניין שמן המשחה, לא שמן תרומה, אלא בשמן המשחה היה חומרה? אמר לי, חתם, ומתו בו כי יחללו. בתרומה כתוב, ומתו בו כי יחללו, כתיב. כיוון דחללי, ברגע שהכהן, מה זה חללי? הוא השתמש בו. התחיל, זה נהיה כמו חולין. ולכן, אין בעיה למישהו אינו כהן להנות משמן המשחה, שמן התחומה כמו שתיארנו. אבל גבי שמן המשחה טיב, הפסוק מנוסח בצורה אחרת, כי נזר שמן משחת אלוקיו עליו. שמן משחה קריי רחמנה, התורה מתייחסת לשמן בשמו, שמן המשחה, אבל גב דעיתי עליו, למרות שזה כבר על הכהן גדול, לא איתכי, זה לא יצא לחונין, לכן עדיין הוא באיסורו. ואנחנו בזה רואים את ההבדל בין כהן ששח בשמן של תרומה לבין כהן גדול שנמשך בשמן המשחה. עד כאן שיעורנו להיום.